אנחנו לומדים מאמר דיבור המתחיל להאזין לשמיים ודברה שנמצא בלקוטי תורה ספר דברים על פרשת האזינו בדף עין ד' בעמודה השנייה בעזרת השם זה הכותרת האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ אמרי פי ואז בא הפסוק הבא לאחר מכן יערוף כמטר לקחי תיזל קטל אמרתי. זאת אומרת, יש לנו כאן כמה מושגים צריך להבין אותם בעבודת השם ברוחניות. יש לנו מושג אחד שנקרא שמיים בארץ. אחר כך, אחרי שאנחנו יודעים שיש מושג שנקרא שמיים בארץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר שיש לו לתת מטר וטל. מי הם השמיים בארץ? חוץ מהמובן הגשמי כמובן. וגם אתר וטל יש לי את המובן הגשמי, אבל אנחנו רוצים בעיקר לדעת מה המשמעות הפנימית והרוחנית בעבודת השם של שמיים וארץ ומטר וטל. אז הוא אומר ככה, קודם כל נדבר על מטר וטל. הוא אומר, הנה התורה נמשלה למטר וטל. אנחנו יודעים שמטר וטל זה לא רק בגשמיות פשוט, יורד גשם או יורד טל, אלא מטר וטל זה משלים על התורה. אנחנו רואים שהתורה נמשלה גם למטר, והתורה נמשלה גם לטל. איפה רואים את זה שהתורה נמשלה לגשם ולטל? הוא מביא קודם כל פסוק על הגשם, ואחר כך הוא יביא פסוק על הטל. הפסוק על הגשם אומר, כמו שכתוב, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, אז ההמשך כתוב שם, כן יהיה דברי אשר יוצא מפי. כתוב במפורש שהדבר השם שיוצא מפי אלוקים, שזה התורה, היא דומה לגשם שיורד מן השמיים. אז זה הפסוק שממשיל לנו את התורה לגשם. אותו דבר יש לנו פסוק שמדבר על טל, שהתורה נמשלה לטל. איפה רואים שהתורה נמשלה לטל? אכן נמשלה התורה לטל. אז זה הוא מביא ממאמרי חז"ל. כמאמר חז"ל, טל תורה, קודם כל יש את הביטוי הידוע, שכתוב טל תורה מחייר, אז התורה מכנים אותה לטל. יש גם פסוק שחז"ל דורשים שזה הולך על טל. כשבירך יצחק אבינו את יעקב, הוא אמר לו, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, ואמרו חז"ל, חז"ל מסבירים, מה זה מטל השמיים? זה מקרא. תל השמיים זה המקרא, תורה נקרא תל השמיים. כל פנים רואים שהתורה נמשלה גם למטר וגם לטל. מה ההבדל ביניהם? אז נבין את זה מתוך ההבדל בגשמיות בין מטר לטל, ומזה נבין אחר כך מה זה בתורה, בחינה שנקראת מטר, ומה זה בתורה, בחינה שנקראת טל. והנה, מה רואים בגשמיות? מטר הוא ממטה למעלה. הגשם, אמנם הגשם יורד מלמעלה, אבל כדי שהגשם בכלל ירד, אז התהליך מתחיל קודם כל מלמטה. כמו שכתוב, כמו שהתורה אומרת בתחילת התורה, כשפעם ראשונה ירד גשם, אז לפני זה כתוב, ועד יעלה מן הארץ, ואז זה ישקע. זאת אומרת שזה מתחיל מלמטה. וטל זה הפוך. טל הוא מלמעלה למטה. טל הוא מלכתחילה. משהו שבא מלמעלה, אין לו שייכות למטה. ככה זה בגשמיות, ככה זה גם ברוחניות, הסמליות של העניין. כמו שנראה בהמשך. אז קודם כל, הגדרנו את שני המושגים, מטר וטל, מה הם? שניהם תורה. אנחנו יודעים את ההבדל ביניהם בגשמיות, בהמשך נבין גם מה ההבדל ביניהם ברוחניות. עכשיו אנחנו רוצים להבין את המושגים הקודמים בפסוק. מה זה שמיים וארץ? מי הם שמיים ומי זה הארץ חוץ מי בגשמיות? שיש את המושג של שמיים בארץ, מה זה ברוחניות, למי זה, למי מדברים כשאומרים שמיים בארץ. אז הוא מסביר, בעניין האזינו השמיים ותשמע הארץ, מי זה שמיים בארץ כאן ברוחניות? הוא כי יש בית מיני נשמות. יש בעם ישראל שני סוגים של נשמות, שמתחלק ביניהם עבודת השם באופן שונה, אז יש נשמות שהם נמשלו לשמיים, יש נשמות שהן נמשלו לארץ. מה ההבדל ביניהם? זאת אומרת, א', סוג אחד, זה אותם שהם בעלי תורה. סוג אחד של נשמות שתורתם אומנותם. סוג אחד של נשמות שעיקר ההתעסקות שלהם בחיים זה בתורה. האומנות שלהם זה תורה. זה סוג אחד. והבית, יש סוג אחר של נשמות שמה התפקיד שלהם, מה השליחות שלהם. בעלי עסקים, הם לא תורתם אומנותם, אלא הם בעלי עסקים, יש להם עסקים גשמיים שמעסיקים אותם במהלך היום. ובמילא, מה עיקר ההגדרה של העיסוק הרוחני שלהם? שעוסקים במצוות וגמילות חסדים. עליהם אי אפשר להגיד שהם בעלי תורה, כי הרי לא תורתם אומנותם. אז הם בעיקר עוסקים בתחום של גמילות חסדים, מצוות. כי על ג' דברים העולם עומד. ישנם שלושה עמודים. ששלושת העמודים שמופיע בפרקי אבות זה על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז מתוך שלושת העמודים אנחנו כרגע מדברים על שניים. על תורה, שזה שמיים, ועל גמילות חסדים, שזה הארץ. מה עם העמוד של העבודה? זה אומר, והנה, עבודה שהיא מצוות קורבנות, עבודה בפשטות זה עבודת הקורבנות, אין לנו משחרב בית המקדש. אין לנו היום את העבודה כפי שהיא במקורה עניין הקורבנות. אז במילא משלושת העמודים נשארו שניים שהם נשארו מה שנקרא אותנטים כמו שהם תורה וגמילות חסדים. ולא נשאר לנו כי אם תורה וגמילות חסדים. אז במילא אותם יהודים שהעיסוק שלהם בעיקר בתורה הם שמיים. כמו שהוא אומר, בעלי תורה נקרא שמיים. למה בעלי תורה נקראים שמיים? על שם התורה, שהתורה היא מן השמיים. כמו שנאמר, מן השמיים דיברתי עמכם. והארץ, זה כינוי לאותם יהודים, היא בחינת בעלי מצוות. העוסקים בקיום המצוות מעשיות בפועל ממש. לכן זה נקרא הארץ, כי רוב המצוות זה דברים גשמיים, שמקיימים אותם על ידי חפצים מעניינים שנמצאים בארץ. אז זה הסברנו עד כאן את המושגים. מה זה שמיים בארץ? מה זה מטר וטל? עכשיו, מבין שני הסוגים, שמיים וארץ, שקראנו להם בעלי עסקים ובעלי תורה, מי קודם למי? מי גבוה ממי? זה אומר כך, הוא כשם שבשמיים וארץ גשמיים. כמו שכשמסתכלים על השמיים וארץ גשמיים, אנחנו שואלים את עצמנו, מה קודם? מה חשוב יותר? מה נברא קודם? אז ידוע שיש לנו שני פסוקים, שהם הופכים. כתיב, פסוק אחד, הידוע והמפורסם, הפסוק הראשון בתורה, מה אומר? בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מה אנחנו מבינים מהפסוק הזה? ששמיים קדמו לארץ. ובמילא, כשאנחנו נתרגם את זה על היהודים שנקראים שמיים, זה בעלי תורה, והיהודים שנקראים הארץ, זה בעלי מצוות וגמילות חסדים, לפי זה יוצא שבעלי תורה קודמים לבעלי מצוות וגמילות חסדים. על מצד שני הוא כתיב, יש פסוק אחר שאומר בבראשית, באותה פרשה, פסוקים אחר כך, ביום עשות השם אלוקים, כשהפסוקים מסכמים כל ימי הבריאה, ואז כתוב ביום עשות השם אלוקים, מה הוא עשה? ארץ ושמיים. אז שם כתוב הפוך, קודם כתוב ארץ, ואחר כך שמיים, ארץ קדמה. אז אם כך, גם בתורה ומצוות זה ככה. מה קודם למה? האם בעלי תורה קודמים לבעלי מצוות או הפוך. זה אומר, כך גם בתורה ומצוות, באמת מצאנו, בהתייחסות של מאמרי חז"ל לאותם שני דברים, תורה ומצוות, גם מצאנו שפעם שמים קודם את השמיים, בעלי תורה, ופעם שמים קודם את הארץ. איפה מצאנו? מצאנו ראינו, שפעמים אמרו, יש פעמים שאמרו, אנחנו מכירים את זה כל בוקר שאומרים את המשנה הזו במסכת פאה, ותלמוד תורה כנגד כולם. מדי אתה מבין שמה קדום? שמיים קודם. תלמוד תורה יותר נעלה מהכל. וכן אמרו, או שיש מאמר חז"ל נוסף על פסוק, כל חפצים לא ישבו בה. יש פסוק שאומר ששום חפץ אין לו ערך ביחס לתורה. על איזה חפץ מדובר שאומרים שאין לו ערך ביחס לתורה? אז אומרים על זה חז"ל, כל מצוותיה של תורה, חפציה, הכוונה היא המצוות. כל המצוות שכתובים בתורה אינן כדאי, אין להם ערך נגד הלכה אחת מן התורה. זאת אומרת, הלכה אחת של התורה היא יותר נעלית מכל המצוות. אז זה מאמר חז"ל אחד, שמזה אנחנו מבינים, שתלמוד תורה כנגד כולם, שכל המצוות אין להם ערך לעומת הלכה אחת של תורה. זאת אומרת, מזה אנחנו מבינים ששמיים קדמו לארץ. מצד שני אבל, ופעמים אמרו, מצד שני יש מאמר חז"ל הפוך שאומר, תכלית חוכמה, מה התכלית של התורה? אתה לומד תורה, מה התכלית של כל זה? תשובה ומעשים טובים. אז מה מבינים מאמר חז"ל הזה? שאם אתה לומד תורה ואתה לא מגיע למצוות, לא הגעת לתכלית. אז מה היעד? תשובה ומעשים טובים. אז אתה מבין מזה שמעשים טובים יש להם חשיבות יותר מתורה. וכן אמרו חז"ל, או שיש ביטוי שחז"ל אומרים, גדול התלמוד, במה הגדלות של התלמוד, במה שמביא, בידי מעשה דווקא. אז אם כך יש לנו שני מאמרי חז"ל, שלכאורה נראים סותרים אחד את השני, גם לגבי שמיים וארץ, וגם לגבי תורה ומצוות. אז איך מסתדרים עם זה? אז הוא אומר, הוא שניהם אמת. גם אמת לומר שהתורה מעל הכל, תהיינו, שמיים נבראה הראשונה. וגם אמת לומר שהמצוות מעל הכל, תהיינו שארץ קודמת לשמיים. איך זה יכול להיות? איך מסתדרים עם שניהם? כי יש בחינה ומעלה יתרה בתורה מה שאינה במצוות. בצד אחד יש בתורה מעלה גדולה של המצוות, אין את המעלה הזו. ומכל מקום, באותו מידה ובאותה נשימה, אנחנו גם נאמר שיש גם כן מעלה יתרה במצוות מה שאינה בתורה. יש לכל אחד מעלה שאין בשני, ולכן תלוי בהקשר למה אתה מדבר. פעם נגיד שהתורה מעל הכל, או פעם נגיד שהמעשה הוא העיקר והוא מעל הכל, הוא כנודע ומבואר במקום אחר. עכשיו, אחרי שאנחנו הסברנו, הזכרנו, מה זה שמיים ומה זה ארץ, והערנו, שמיים וארץ, מה שניהם חשובים, פעם זה, פעם זה, שניהם חשובים. בא הפסוק ואומר, אזינו השמיים ותשמע הארץ. דהיינו, למי מדברים פה? לשתי סוגי הנשמות. ואני לא בא ואומר מי קודם למי. יש מעלה בזה ויש מעלה בזה. מה אומרים לשניהם? את המשפט הבא. מה אומרים להם? יערוף כמטר לקחי, תיזל קטע למועטי. שניהם צריכים לדעת את שני הבחינות הללו שיש בתורה. והנה, על בחינת התורה של בית מיני נשמות הנעלה נקרא שמיים וארץ, הפסוק מדבר לשניהם, גם לשמיים וגם לארץ. הוא אומר לשניהם את המושגים הבאים, מטר וטל. הוא אומר, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטע למועטי. עכשיו יסביר בעריכות איך הדבר עובד בגשמיות. איך זה עובד עם המטר שבא לגרום לצמיחה. יש תהליך שצריך לעבור, האדמה צריכה לעבור, והגשם, אם הוא יגיע וידלגו על תהליך שצריך לעשות באדמה לפני שהגשם יורד, לא יספיק ירידת הגשם לבד. כשעושים את כל התהליך בצורה מלאה, אז מגיעים לתוצאות הטובות. כך זה בגשמיות, כך זה גם ברוחניות. אז נקרא כמה שורות, אומר ככה, בעניין. דכמו שעניין המטר ופעולתו. כשמסתכלים בגשמיות פשוט, על המטר שבא להצמיח, אז מה הפעולה של המטר? כשהגשם יורד, מה הוא פועל, מה הוא עושה? הוא שיורד, הוא מלחלח את הארץ, הוא יורד ומרטיב, הוא עושה את הארץ שתהיה לחה, שתהיה רטובה, הוא מכשיר אותה שתוכל להוציא צמחה, הוא מכשיר את הארץ שלאחר מכן כוח הצומח שנמצא בארץ יוכל להוציא את הזרעים שזרענו קודם וייצור עצים וכו' וכו'. זה המטרה פה. כמו שכתוב, וירווה את הארץ והולידה והצמיחה. כשיורד מטר, אז זה נותן רוויה לאדמה, מלחלח אותה, ואז היא מולידה, היא מצמיחה. ועיקר הצמיחה, מה גורם לצמיחה? באמת, הכוח הצמיחה, זה לא הגשם יש לו כוח הצמיחה, הוא מכוח הצומח שיש בארץ. בתוך הארץ יש כוח הצומח, שהכוח הצומח הזה הוא כוח עצום, שיוכל להצמיח כל צמחה. אז יש לנו כוח הצומח. לא מספיק עדיין כמובן שיש כוח הצומח, גם לא מספיק שיורד גשם. יש עוד פעולה. ועל ידי הגרעין הנזרע, כמובן צריך להכניס גרעין באדמה. והגרעין שיזרע באדמה, מה הוא יפעל? מעוררים אותו, את מי מעוררים? את כוח הצומח שיש בארץ, הגרעין מעורר אותו, להצמיח כדוגמתו בתוספת ריבוי מחדש. הגרעין יעורר את כוח הצומח, יצמח כדוגמתו, מה שהכנסת, גרעין של תפוזים, יצמחו תפוזים וכן הלאה, וזה יהיה כדוגמתו ובריבוי עצום. אז יש לנו כאן גרעין, יש לנו כוח הצומח, יש לנו ארץ, ויש לנו גשם. אבל יש דבר מאוד חשוב שצריך לקרוא בתהליך. אלא שאי אפשר לעוררו, שיתגלה לפעול פעולתו, אתה לא יכול לעורר את הכוח הצומח, שהוא יפעל את פעולתו על ידי הגרעין שהכנסנו ויצמיח, אם לא על ידי חרישה מתחילה. צריך לפני זה לחרוש את האדמה. כי אם אתה תדחוף גרעין לאדמה כשהיא קשה וירד גשם, זה עדיין לא יגרום לצמיחה. חייב להיות לפני זה מצב דמר פיירה. אתה צריך לעשות את האדמה רכה. אתה צריך לפורר אותה. ואז, אם אתה תפורר אותה, תחרוש אותה, תכניס גרעין, ואחר כך צריך למטר ללחלח את הארץ, ואז ירד גשם, הוא ירטיב את האדמה, ואז הולידה ויצמיחה. אז כל התהליך הזה, שהוא נמשל, כמו שאמרנו לתורה, התורה נקראת מטר. אז כל התהליך הזה, שזה נמשל התורה, צריך לראות איפה זה בעבודת השם. כל הפרטים של התהליך, דהיינו כוח הצומח שמתחבר עם הגרעין, יורד לו מטר, אבל לא לשכוח חרישה שהיא מרככת את האדמה, ואז יש את התוצרת ואת התועלת הטובה, וזה נראה בעזרת השם את הנמשל, איך זה בעבודת השם בעזרת השם.